אז שוב שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם דובי פולק. פרק חדש, אורח חדש, והיום האורח שלי הוא יותם נבין. אני בטוח שאתם שמעתם את השם, שנתקלתם בשם יותם נבין, ומי שקצת מהסס במי מדובר, אני ממליץ לו ולה לקפוץ לפייסבוק, לעמוד הבית, לעמוד של יותם נבין, ולהתרשם בעיקר מהגרפיקה, מהאיורים, מהתמונות המעובדות, שהוא מפרסם שם בתדירות די גבוהה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. ברגע שתראו במה מדובר, תבינו מיד. מה שאני לא ידעתי על יותם נבין, זה שהוא פחות או יותר במחזור שלי, מעט יותר צעיר, אבל זה לא דרמטי, ושהוא גם שותף למקצוע, שיותם היה גם צלם וגם עיתונאי, כתב וגם עורך. כמעט בשנים המקבילות שלי בעיתונות. הוא עשה את זה במקומות אחרים, זה היה כל העיר, זה היה ידיעות אחרונות, הארץ, ולאחר מכן בעסקים פרטיים, בהפקות תוכן פרטיות, וזה פחות או יותר הדברים שאני עשיתי באותם שנים, במקומות אחרים. אז השיחה עם יותם נבין נעה בין שיחה על הקריירות העיתונאיות שלנו, על הדרך שעשינו בעיתונות, שהייתה אז של שנות ה-80 וה-90, ואיך הדברים נראים היום, כן, כניסת הרשתות החברתיות לחיינו, כל מה שזה עשה לנו ולעיתונות ולקהל, הקשר שלנו אז והיום עם המאזינים, עם הקוראים, עם הצופים, כל האלמנטים שאנחנו מכירים היום באינטראקציה שבין מי שכותב, יוצר, מאייר, מצלם, וכולי, לבין הציבור, לבין כל מי שבצד השני. החלק השני של השיחה נוגע בפוליטיקה. פוליטיקה שמעסיקה אותי, אותנו, ואת יותם אולי יותר מכולנו, בעשור האחרון, ברמה באמת קיצונית. הפוליטיקה שכרוכה בשלטון הימין המתמשך, בשלטון האינסופי, בשליטה האינסופית של משפחת נתניהו בנרטיב הפוליטי כאן פה בארץ, פוליטי, חברתי, וליותם אין יותר מדי דברים עדינים להגיד על העידן הזה, וזה מתבטא בצורה מאוד מאוד בולטת בעבודות הגרפיות שהוא עושה. שוב, תקפצו לעמוד הפייסבוק שלו ותבינו. אני מצאתי את השיחה הזאת מאוד מאוד מעניינת, דיברנו על אנשים, דיברנו על עבודה, דיברנו על סקרנות, על מה זה להיות עיתונאי, מה זה להיות עיתונאי, מה היה להיות עיתונאי אז ואיך זה נראה היום, ועל החברה, במידה רבה על החברה שבה אנחנו חיים, קצת על תדמיות, קצת על הפער של בין מי שאנחנו לבין איך שלפעמים אנחנו מצטיירים בחוץ, אולי אני קצת פחות, במקרה שלו זה מאוד מאוד בולט. אז זהו, זה פחות או יותר העניין. אני אזכיר לכם את המייל שלי, שזה polak.tuvi בג'ימל, polak.tuvi, ואת האתר היהודי שהקמתי לפודקאסט, לערוצי הפודקאסט השונים, podtuvi.com, ואחרי שנשמע כרגיל את קטע הפתיחה של Silent Regression, נעבור לשיחה עם יותם נבין. אז כאמור, האורח שלי בשיחה היום הוא יותם נבין. רוב המאזינים, אני משער, פחות מכירים את השם הזה מהעיסוקים ארוכי השנים שלו בתחום העיתונות, הכתיבה, העריכה, בדוברות גם, יותר מהאיורים הגרוטסקיים, המאוד מאוד בוטים וגרפיים, בעיקר של אישים ומשפחות מסוימות, בצד מסוים של המפה הפוליטית. אז בואו נכיר את יותם. שלום יותם, מה שלומך?
אני אלף את התודה, טובי, מה שלומך?
קודם כל אני שמח שאתה מתארח אצלי. אני אסגיר שאנחנו אולי שמענו זה את שמו של זה מרחוק לאורך השנים, אבל אנחנו לא ממש מכירים, למרות שאנחנו פחות או יותר שייכים לאותו מחזור פלוס מינוס בשנתונים וגם בקריירה העיתונאית, אם אפשר לכנות את השנים שלנו בתקשורת, בביטוי המפוצץ הזה קריירה, כל פעם שאומרים לי את המילה הזאת אני קצת מתכווץ, כי מה קריירה, מה, עשינו עבודה. anyway, אתה עיתונאי במקור, ועבדת בעיתונים, כתבת בעיתונים, ערכת, וגם היית דובר של משרד ממשלתי בעוונותיך, שזה משהו שלפעמים שווה לי להתעכב עליו, כי אני אני לא רואה את עצמי עושה את הדבר הזה, אבל זה באמת רק אני. אז בוא נחזור להתחלה. עיתונות, תקשורת, הרבה לפני שנגיע לסיפורים של, של איך, איך לקחת תמונה ולהפוך אותה לאמירה כל כך חברתית, פוליטית. התחלה הייתה עיתונות פרסה, אם אני מבין נכון.
תראה, העיתונאי הוא בעצם אדם שיש בו יצר וצורך כפייתי לספר סיפור. הצורך לספר סיפור הוא תכונת היסוד הבסיסית של עיתונאי. צורך כפייתי. אם גם יש לו את היכולת לספר סיפור ולהעביר מסר, אז הוא יכול להיות עיתונאי מוצלח. והאלמנט השלישי הוא כמובן סקרנות, וסקרנות למידע ולמידה, ואכפתיות. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, צילמתי, סיפרתי את הסיפור, את הסיפורים שלי דרך מצלמה.
אוקיי, אז זה עוד נדבך בתוך הסדרה של, של הדברים ש, שגיבשו אותך למה שאתה היום, זאת אומרת, צילום, כתיבה, עריכה, ובסופו של דבר גם סוג של איור, או לפחות משהו בסגנון הזה. אז צילמת לעצמך, או שצילמת באמת לעיתונות?
הצורך שלי לספר סיפור לעולם, בעצם בא לידי ביטוי בתחילת הדרך בפלטפורמה הצילומית, בצילומי סטיל, וכבר כנער הייתי צמוד למצלמה, התעסקתי עם צילום, פיתחתי תמונות, התפסתי תמונות, ועסקתי בזה כמעט בכפייתיות. באמצע שנות ה-20 שלי נסעתי לטיול ארוך של למעלה משנה באירופה, לגמרי במקרה, זמן קצר לפני שנסעתי, אחות שלי חזרה מטיול באמריקה עם בן זוגה, והם כתבו ביחד יומן טיול, כולם מאוד התפעלו מהיומן הזה, ואני חושב שמתוך את רגש של קנאה, החלטתי לקנות מחברת של 120 עמודים עם כריכה קשה, ויצאתי לטיול עם החלטה שאני גם כותב יומן, וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שכתבתי וגיליתי שזה גם עושה לי מאוד טוב לספר סיפורים למחברת וגם יוצא מאוד יפה, בלי שידעתי שיש לי את זה. וכתבתי מחברת אחרי מחברת, וכשחזרתי מחוץ לארץ אחרי שנה וחצי, היו לי 4 או 5 מחברות אבות עם הרבה מאוד סיפורים. מה שקרה זה שבוע או שבועיים אחרי שחזרתי מחוץ לארץ, התיק שלי עם המחברות נגנב מהרכב, וקיבלתי איזה שיתוק ביד, איבדתי את היכולת לכתוב לתקופה מסוימת, זה היה לי חסר, ו...
קיבלת שיתוק מהטראומה של הגניבה, או שזה היה משהו פיזי לגמרי?
שיתוק מהטראומה של הגניבה.
זה נשמע כמו משהו נפשי מאוד מאוד חריף.
טוב, אולי המילה שיתוק היא
מוגזמת. כן, בסדר, שיתוק קונספטואלי, בסדר.
בכל מקרה, מה שקרה זה שידעתי שאני חייב לחזור לכתוב, התגעגעתי לזה, וזה הכל היה ביני לבין עצמי, אף אחד לא ראה את זה. עד אף אחד. ונקראתי לשירות מילואים בחברון, וחשבתי שזה יהיה תמריץ ראוי שיאפשר לי להחליק בחזרה לרוטינה של הכתיבה. בכל מקרה, יצאתי למילואים, ביטחון שוטף בגזרת חברון, וזו הייתה תקופה מתוחה מאוד במערכת היחסים בין צה"ל לאוכלוסייה המקומית. פיקד על הגזרה אלוף משנה בעייתי, שאני צפיתי, יצא לי לראות לא מעט מקרים שבהם הוא מבצע עבירות חמורות ביותר. ובין היתר תיעדתי את הסיפורים שראיתי לעצמי במחברת הזו. בסוף, אני חושב שהאירוע החמור ביותר שראינו היה ירי שלו מגג של בית ספר שעמד ליד המסגד הירוק, המסגד המרכזי של חברון. הוא ירה והרג אנשים שעמדו על המסגד ונופפו את בית גלים, משהו כזה. בכל מקרה, אנחנו, החברים מהפלוגה, הגשנו תלונה למח"ט הקבוע של היחידה שלנו, ו... לא קרה עם בשום דבר, אני חזרתי לעיסוקיי, למדתי באותה תקופה, התחלתי ללמוד מנהל מלונאות בתדמור, ובהרצליה, הגעתי לחופשה, אני חושב ששבועיים, שלושה, אחר כך הגעתי לחופשה בירושלים, פתחתי את עיתון כל העיר, שהיה אז פאר היצירה העיתונאית, וראיתי סיפור מחריד על מחת בגזרת חברון, שירה מהליקופטר על רועה צאן ערבי, אחרי חצי שעה שהוא הפחיד אותו, והרג אותו. סיפור של יזהר באר. והיה לי די ברור שזה אותו...
כן, חיברת את הנקודות, כן.
לקח לי כמה שעות של פחד שהיה צריך להתגבר אליו, או פחד ומבוכה, והרמתי טלפון ליזהר באר, מצאתי את המספר שלו ב-144, הצגתי את עצמי, והתברר כמובן שזה אותו אלוף משנה, שאז היה נקרא אלוף משנה ג', וסיפרתי ליזהר את הסיפורים שראיתי, וכשהוא ביקש לדעת עוד מידע, ואני לא זכרתי פרטים מדויקים, תאריכים, שעות, אנשים שנוכחים, אז אמרתי לו שיש לי בתיק של המילואים, יש לי מחברת עם רישומים שעשיתי, וירדתי למחסן בבית ומצאתי את המחברת, והמשכנו את השיחה שהסתיימה בהחלטה שלו לבוא אליי בשבת אחר הצהריים, לקרוא את הלייף מבט במחברת, ואכן כך היה. ואחרי שהוא ראה אותה, הוא ביקש, הוא הפעיל עליי את המוניפולציות העיתונאיות המוכרות, ושאתן לו לפרסם את המחברת הזו. לקח לי זמן, היה צריך לא מעט זמן ומאמץ כשישתכנע לעשות את זה, הוא הבטיח שזה יהיה בעילום שם, ושאני אוכל לעבור על החומרים לפני, ולהוציא משם חומרים אישיים מדי, וכך היה. הסיפור התפרסם בכל העיר, נדמה לי שזה היה תחת הכותרת עונת הצייד, נדמה לי, אני לא בטוח, זאת הייתה הכותרת, וזה עשה רעש גדול בדיונים בכנסת, והמחת סיים את דרכו הצבאית, הפך למשורר דרך אגב. בכל מקרה, כשאני באתי לקחת מיזהר באר את המחברת מהמערכת בכל העיר, הוא אמר לי, שאל אותי אם אני חשבתי אי פעם להיות עיתונאי, אמרתי לו שלא, החלום שלי זה להיות בעלים של חברת קייטרינג, והוא אמר לי, תראה, יש לך עין עיתונאית ואתה יודע לכתוב, ואם אתה רוצה, יש לך כאן משרה. אני אומר את זה בשם העורך, חזרתי הביתה, חשבתי על זה והחלטתי שזה בעצם מה שאני רוצה לעשות, ובעצם החלטתי לנסות, כשהגעתי למערכת ביום העבודה הראשון שלי, שחר אילן נתן לי סיפור ראשון, אני עד היום כמובן זוכר אותו, ואני חושב שכבר אחרי 5 דקות ידעתי, היה לי ברור שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, ואני לא רוצה לעשות אף פעם שום דבר אחר.
מילה אחת שאני יכול להגיד לך שהיא מילת המפתח בעיניי לכל הסיפור הזה, זה הסקרנות. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לכתוב, זאת אומרת, יכולים להיות עיתונאים שלא יודעים לכתוב. עיתונאי שהוא לא סקרן לא יכול להיות עיתונאי בעיניי, כי כמו שראינו בהרבה מאוד הכל העיר ובחדשות, ולאחר מכן בעצם עד עצם היום הזה, אנשים לא יודעים, לא מודים בזה, אבל זאת המציאות. עיתונאי טוב שמביא סיפור טוב אפשר לשכתב. המשכתב הטוב ביותר, העורך הטוב ביותר, לא יכול להמציא סיפור שעיתונאי או עד ראייה או מישהו שהיה שם, אפרופו הפרזה של חדשות, היה שם, הייתה שם, אם אין את הבשר, אז העורך הטוב ביותר לא יכול להמציא סיפור שלא היה. למרות שגם זה קרה, אבל נניח לעניין הזה. אז אני לגמרי מזדהה מה שאמרת, גם בחינת התחושה הבסיסית של מי היינו כשגדלנו, מה עניין אותנו, הצורך לתעד. אני ידעתי שאני רוצה לכתוב, או שהייתי נער, אבל והתגלגלתי באופן מכוון מאוד לקטע של עיתונות, לא רציתי ללמוד לא מלונאות ולא קייטרינג ולא שום דבר מהדברים האלה, אבל התיאור שלך של איך הדברים התגלגלו מאוד תפס אותי, כי יש המון קווים מקבילים. אז התחלת לעבוד בכל העיר מיד אחרי זה?
בכל העיר שאחת העיר היצירה, כמו שאמרתי, והיו שם את העיתונאים הטובים ביותר בארץ לדעתי, האורחים הטובים ביותר, הייתה שם רוח מדהימה של עיתונות מופלאה, אני לא חושב שנוצרה אי פעם בשום מקום אחר בארץ, ואני נורא, נורא גאה ומאוד מעריך את התקופה הזו, ומאוד מעריך את האנשים שלימדו אותי את את המקצוע באותם שנים.
כן, צריך להגיד, צריך להגיד לקהל הצעיר שלנו, אגב, גם הסיפור הזה של של כל אותם איזמים שתיארת קודם, שאתה אהבת לצלם ולפתח ולהדפיס תמונות, מישהו שגדל בשני העשורים האחרונים בכלל לא יודע על מה אתה מדבר, הכל דיגיטלי, הכל מהיר, הכל טלפונים שכל אחד צמוד אליהם, כל הקטע של הצילום איבד כל כך הרבה מהקסם שלו, למרות שעושים דברים נהדרים, אבל לא דומה בשום צורה שהיא לדברים שהיו אז. בשנות ה-80, ואני זוכר את זה כטיפה יותר מבוגר, אז מיד שסיימתי את הצבא, תחילת שנות ה-80, ואתה עובר, אתה יודע, עברתי מהעיר הקטנה לעיר הגדולה, לתל אביב והכל, ואני זוכר את ימי חמישי בערב, לחכות למקומונים שיגיעו, אתה יודע, המערומים בפינת הרחוב, בקיוסקים, מי שהיה ירושלמי זה כל העיר, מי שהיה תל אביבי זה העיר, ולאחר מכן הקמת חדשות, זה היה תקופת מפנה מדהימה בתולדות העיתונות הישראלית, שבעצם גיבשה את העיתונות למה שהיא הפכה להיות בעשורים שיבואו אחרי זה. אבל גם זה עולם שנעלם, אין יותר מקומונים, אין כמעט פרינט, הפרינט שיש כרגע הוא קשה מאוד, מה נגיד עליו, כמעט היסטוריה, ותשים לב, אנחנו לא עד כדי כך זקנים, למרות שאנחנו כבר לא ילדים, ותראה כמה תמורות היסטוריות כמעט עברנו בתקופת חיים, אתה יודע, לא של מאות שנים ולא של הרבה מדי עשרות שנים, 20-30 שנה. זה קטע מדהים, זאת אומרת, כמה מהדברים שגדלנו עליהם קיימים על זה, מעט מאוד. אתה גם מרגיש את חילופי הדורות האלה על בשרנו, על בשרך?
איזה שאלה, בוודאי.
אז זהו, וזה חסר, לי זה חסר, אני מעריך שגם לך לפי הצורה שאתה מתאר את זה. אוקיי, אז כל העיר, וכמובן הדור הזה, הדור המתחדש של העיתונות, התשוקה, אני חושב שיותר מכל דבר אחר אפשר להגיד שהדור הוא הדור שעשה את הדברים האלה בתשוקה, כותרת ראשית, והעיר, וכל העיר, וחדשות, ומוניטין שברא שפה חדשה לגמרי, אדם ברוך, מייברג אחריו, והיינו חלק מזה, אבל מהר מאוד אתה התגלגלת לידיעות אחרונות, אני למעריב, ופתאום נהיינו חלק מממסד שמי בכלל העלה על דעתו שנוכל להיות חלק ממנו. תחשוב על הסיטואציה, זאת אומרת, באמת עיתונים של עשרות שנים אחורה, עיתונים ממסדיים, עיתונים שהאורחים שלהם היו עוצרים ישיבות ממשלה, אם הם היו מרימים טלפון בזמנו, כמו שאמרו, או לשרת או לאשכול או לדיין. ופתאום אנחנו בתוך מערכת שהיא מיתולוגית ואתה בפנים. איך הייתה התחושה הזאת? מתי זה בכלל קרה לך?
המעבר שלי לידיעות, נדמה לי שהוא היה ב-89 או ב-90, או 88, אני לא בטוח.
בסדר גודל, לא חושב.
עברתי להיות כתב משטרה, זו הייתה טעות מבחינתי לעשות את המעבר הזה.
אגב, על מה כתבת בכל העיר, אפרופו טעות או לא טעות?
הייתי כתב הנדלן הראשון בארץ.
בכל העיר.
הייתי תחקירן כלכלי, והכתב הכלכלי של העיתון, ובעצם הייתי העיתונאי הראשון בארץ, כתב על נדלן, שהפך את הנדלן לסיפור עיתונאי, זה לא היה קיים לפני זה, היה לי מדור קבוע, שנקרא מטר מרובע, וכתבתי על נדלן, סיפורי נדלן, עסקאות נדלן.
שגם זה, תחשוב על זה, זה לייסד ז'אנר שהיום הוא מקיף כל כך הרבה, אתה יודע, מוספים שיווקיים ופרסומיים וכותרות ראשיות וכמעט תוכניות שלמות בטלוויזיה וכן הלאה, זה אלמנטים שאיש בכלל לא, זה היה, אתה יודע, לפעמים איזושהי רובריקה קטנה, מה שנקרא בזוטות של מדורי הכלכלה, שגם הם לא ממש היו קיימים בתחילת שנות ה-80. גם המוספים, לא היה מוסף כלכלי, היה מדורי כלכלה. תראה את הדינמיקה של העסק הזה, וזה לא כל כך הרבה שנים בסופו של דבר. אוקיי, אז אתה אומר שהגעת לידיעות והציעו לך להיות כתב משטרה. צריך אופי מסוים מאוד בשביל להיות כתב משטרה, אז אתה חושב שזה התאים לך?
לא, לא, אני לא אהבתי, הגעתי לידיעות כדי להחליף את גד ליאור ככתב כלכלי, הוא היה אמור לצאת לברלין, בסוף לא הסתייע, ואני...
ליאור, המנהל המיתולוגי של סניף ירושלים, בידיעות אחרונות, אם אני זוכר נכון, או לפחות היה בכיר שם. כן, זהו, אני נתקל בו בטוויטר מדי פעם, כן.
עד היום. ונשארתי כתב משטרה, לא אהבתי את התפקיד הזה, זה היה תפקיד שלא התאים לא לאופי ולא לסיטואציה שאליה נכנסתי, אבל עשיתי את זה 4 שנים, קרוב ל4 שנים.
תחשוב, תחשוב את זה שאתה אמרת לי את זה, ואני ניסיתי לפשפש אחורה בזיכרון שלי, כי כבר אז הייתי במעריב, כבר עברו שנים, וזה היה כבר לקראת אפילו המעבר שלי בתחילה שנות ה-90 לתפקיד רכז הכתבים, ואני לא זוכר את השם שלך משוייך לתחום הפלילי, אני זוכר את יחזקאל אדירם, אני זוכר את בוקינאי כמובן, שעל ממעריב הלך לידיעות.
עבדתי פול טיים ג'וב על ריק, זאת אומרת, העסיקו אותי ימים ושבועות, הריצו אותי מאירוע חסר חשיבות אחד לאירוע חסר חשיבות שני, קיליתי את זמני על כלום, אולי 15% מהדברים ש... מהמשימות שהשלחתי לבצע נכנסו בסופו של דבר לעיתון, והייתה עבודה מתסכלת, מתישה ומשפילה גם.
אני יכול להבין מה אתה אומר, אני זוכר גם את התקופה הזאת בעיתונות, שהדבר שהיה הכי נפוץ והכי זול כנראה בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים על זה, היה להשיא כוח אדם, פשוט כמות האנשים שעבדו בעיתונים הגדולים בתקופה היא הייתה מטורפת, אלפי אנשים בכל אחד מהעיתונים הגדולים, ובדיעבד אנחנו יודעים, האמת שידענו גם בזמן אמת, שהרבה מאוד היו כפילויות ומיותרים וסוג של אגו, כן, יש לי במערכת, או אתה יודע, ראש מערכת חדשות, או ראש מערכת מוספים, יש לי סטאף של 30 איש, 50 איש, 80 איש, גיבוי על גיבוי על גיבוי, כן, זו הייתה תקופה מעניינת, היה יותר מדי כסף. יותר מדי כסף, פחות מדי ניהול.
הייתה יותר מדי חשיבות עצמית.
כן.
והעיתונות, גם העיתונות של ידיעות אחרונות, אז לא הייתה עיתונות נקייה, הייתה הרבה יותר נקייה מהיום, אבל הייתה עיתונות עם הרבה מאוד אינטרסים כבר אז. היה אז, מה שאפיין את השנים האלה, היה המהירות של ידיעות אחרונות אחרי הזיכיון לערוץ השני.
כן.
הייתי כתב משטרה, שר המשטרה היה אז רוני מילוא, מי שנבחר מטעם ראש הממשלה דאז יצחק שמיר לקדם את עניין הערוץ השני, וזה השפיע על העבודה שלי ועל התכנים שהתפרסמו או לא התפרסמו. בקיצור, לא תקופה שאני...
אוקיי, אז אחרי הפרק הפלילי, מה התחנה הבאה?
התחנה הבאה הייתה דובר משרד השיכון.
מי היה אז משרד שר השיכון?
זה היה הקדנציה הראשונה של פואד כשר שיכון.
פואד זה הרבה סיפורים.
הרבה מאוד סיפורים. רובם יותר.
כן, אני מתאר לעצמי.
הדבר, כדי להיות דובר טוב צריך להיות סוחר, לדעת לסחור במידע. זאת אומרת, לדעת לאתר את הסחורה, כלומר את הסיפורים הטובים, שנמצאים במשרד ושיכולים לקדם את האינטרסים של המשרד ושמעניינים את הציבור, ולסחור בהם מול העיתונאים, ואני חושב שעשיתי את זה מצוין. והכיף הגדול בלהיות דובר, זה להיות מול העיתונאים, מול עשרות, אני חושב שאז במקרה הזה של משרד שיכון, מול מאות עיתונאים שונים, לראות איך מאות עיתונאים, איך מאות בעלי מקצוע עובדים. לכל אחד יש תשעים.
אנחנו מדברים על ממשלת רבין, צריך להגיד. 92 עד 95.
נכון. אחרי, במשרד השיכון...
אגב, זו תקופה, אפרופו משרד השיכון, כשאני עכשיו משחזר את התקופה בראש, זה היה תנופה מדהימה, דיברו על הבולדוזר פואד ששינה את מערכת הכבישים ומחלפים והשקעות מטורפות שלא היו בממשלות של שקדמו לזה, של שמיר ושל אפילו פרס ורבין, סליחה, ובגין. זה בטח תקופה מטורפת של עשייה, זה סביב כל הארץ, בכל לא יודע מה, בכל פינה, בכל שכונה חדשה. זה נשמע לי מטורף.
נכון,
הייתה
תקופה של השפעות אדירות בתשתיות, יותר רבין מפואד, וזו הייתה תקופה שבלמו את את מבצעי בניית הדירות של אריק שרון בתקופת גל העלייה.
עם הפריקסטים והצריפים והקרוונים, אם אני זוכר נכון.
ניסו להחזיר את המערכת לאיזושהי נורמליות, החזירו לאט לאט את המערכת, העבירו אותה בחזרה לידיים פרטיות ולשוק החופשי, מהמעורבות הממשלתית שהתבססה בתקופת העלייה הגדולה. זו הייתה תקופה מעניינת. מה שלקחתי משם, בשנים שהייתי דובר המשרד, זה הרבה מאוד ידע עיתונאי שקיבלתי מעיתונאים שעבדתי מולם וראיתי שיטות עבודה וטריקים ומניפולציות והפקתי מזה לא מעט.
אוקיי, ואחרי זה חוזרים לעיתון. אוקיי, אני שואל, אז אחרי הפרק הזה אתה חוזר לעיתונות או שאתה מחפש כיוונים אחרים?
אחרי הפרק הזה עשיתי הפסקה בעיתונאות, ועשיתי קצת עסקים פרטיים בעולם. וכשהיה לי נדמה שאני מבוסס כלכלית, חזרתי להיות עורך בידיעות תקשורת. ולמעשה זה היה, שם ביליתי את 4 שנים האחרונות שלי בעיתונות ממוסדת, ערכתי מקומון כלכלי של ידיעות בירושלים, היה כיף של עבודה מאוד יצירתית, מרתקת, אני מאוד אוהב מיקרו-כלכלה. תמיד אהבתי את זה מההתחלה, וכשזה נגמר, זה כבר שנים שהעיתונות דעכה. כוח האדם שהגיע היה הרבה פחות איכותי, התנאים הכלכליים היו הרבה פחות טובים, ההשפעה הלכה וירדה כבר אז, ועזבתי, ותקופה לא קצרה, עסקתי, הפקתי עיתונים פרטיים לכל מיני גופים, למנהלים קהילתיים.
סתם בשביל לשים את ה... אני כל הזמן מחפש מקבילות לדברים שאני עשיתי בתחום הזה גם, עזבתי את התקשורת הממוסדת. באיזה שנה עזבת סופית את התקשורת הממסדית, נקרא לזה? פחות או יותר. תחילת שנות ה-2000 כזה?
משהו כזה, כן.
כן, לא, כי אני עזבתי את מעריב ביום האחרון של המילניום הקודם, 31 בדצמבר 99, ולא הרבה חודשים אחרי זה, פחות משנה אחרי זה, הקמתי את החברה הפרטית, הקטנה, הצנועה שיש לי, ובעצם מפרנסת אותי עד היום, זאת אומרת כבר 22, עוד מעט 23 שנים, וזה מדהים כי אתה מתאר סיטואציה שבה אנחנו עברנו במשך שנות ה-80 וה-90, מלפני, מאחרי, לא חשוב, בנקודות הספציפיות במסלול, אבל ההכרה הזאת שבעצם אין תוחלת לדבר המפלצתי הזה שנקרא עיתונות, בעיקר בפרינט, אבל עיתונות כמו שהכרנו אותה, כמו שהייתה בעצם 100 שנים קודם, ובוודאי מאז קום המדינה או לפניה, במקרה של ידיעות והארץ, סוף שנות ה-90 היה בעצם סוף הסיפור הזה שנקרא עיתונות ישראלית כפי שהכרנו אותה עד אז. ומעניין ששנינו פשוט נטשנו את הספינה הזאת בדיוק בפלוס מינוס, שנה לפה, שנה לשם, באותה התקופה. כן, אז גם אני עברתי לעשות תוכן ללקוחות פרטיים, או מוסדיים, או ממשלתיים, או מה שזה לא יהיה. אז אתה מדבר על עיתונים פרטיים פנימיים. די דומה.
בעצם, אני חושב שדווקא כשיצרתי את העיתונים הפרטיים, כן, כך נקרא לזה, נזקקתי לכל הידע והכישרון והיכולות שצברתי כעיתונאי במהלך השנים. כי בעצם אתה עובד לבד, אתה מבצע את כל הדיסציפלינות השונות, כולל חזרתי גם לצלם, קניתי מצלמה, וצילמתי את התמונות, ובעצם ישבתי עם הלקוח ובניתי איתו את הקונספציה של העיתון.
כן, כן, לבנות את הגריד, לחלק את האזורים המסחריים, למכור מודעות, מה לא?
ערכתי את עצמי, נתתי כותרות לכתבות שלי.
מה שקראנו פעם, להרים לקרן ולרוץ לנגוח.
לקחתי עורך לשוני שינקה שגיאות ועורך גרפי, והבאתי את העיתון, זאת אומרת, עסקתי גם בהבאת העיתונים לדפוס, יצרתי קשרים עם בית הדפוס המאוד משוכלל שבנו לערפאת ברמאללה.
כן, נהדר.
הייתי, כשהחומר היה מוכן, הייתי נוסע עם הגרפיקאי לגבעת זאב, ומשם טנדר היה בא לאסוף אותנו לרמאללה, ושם היינו מדפיסים את העיתון, משגיחים שהתוצאה ראויה וחוזרת.
תשמע, זה נשמע חתרני להפין.
ככה זה עבד, זה היה מאוד זול וזה היה יותר נפקי.
ברור. זה כמו שהחבר'ה שהיו נוסעים לתקן את ה... לעשות פחחות בטולקרם פה באזור הזה.
אני לא יודע אם העיתון הזה עדיין קיים, אני מניח שכן, תן של הרשות, הוא נקרא אל הים.
אוקיי.
בנו לעיתון הזה דפוס רוטציוני מאוד משוכלל ברמאללה, ושם התפסתי עיתונים תקופה לא קצרה. זהו, אבל גם זה, גם התחום הזה הלך וגסס ודאך.
תשמע, נכנס האינטרנט לחיינו, אין מה לעשות. האינטרנט והרשתות החברתיות שינו את פני החברה בעצם. בסוף, בסוף, בסוף. כל החברות האנושיות נעשו למשהו אחר לגמרי מה שהיו קודם.
בעצם, כשהאינטרנט נכנס והתחיל לאכול ברווחים של התקשורת הכתובה, הייתה איזו תקווה מבוססת. שהאור יבוא משם, כלומר, עברו כמה שנים שהרווחים, רווחי הפרסום מהאינטרנט עבור כל מי שהתעסק בזה, הכפילו את עצמם כל שנה. ואז, וכולם היו בטוחים שמשם תבוא הישועה, שהאינטרנט יתבסס ככלי תוכן מרכזי, שיצליח להפיק מעצמו את הרווחים שהביאה בעבר התקשורת ה... כתובה, וכל זה קרס כשנכנסו הרשתות החברתיות, מנועי החיפוש, יוטיוב וכולי, שבעצם הם, בזכות היכולת שלהם לחדור לפרטיות של כל אחד מאיתנו ולדעת איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו עושים, במה אנחנו חושבים, לדעת על עצמנו יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו, הם פלטפורמות תקשורתיות, פרסומיות, סליחה, מופלאות, עוצמתיות, ולאף פלטפורמה אחרת אין סיכוי מולם, והם גורפים את כל הרווחים, ובעצם הם הותירו, וזו הטרגדיה הגדולה שחייבת לבוא לידי תיקון, הם בעצם כל הרווחים מפרסומת.
הולכים לבורסה האמריקאית, מה זאת אומרת? הולכים לכיסים של אנשים זרים, אין ספק בזה.
הולכים לכיסים של המפעילים של הרשתות החברתיות.
זה נכון. אוקיי, אז אנחנו פחות או יותר סקרנו את הביוגרפיה, שבמידה רבה משותפת, מלא אתה ואני, אבל באמת לדור שלם של אנשים שעברו בתחומים האלה, וגם בתחומים אחרים, אבל אנחנו רק על עצמנו לספר ידענו, למרות שאנחנו עיתונאים. אז נעשה הפסקה קטנטונת, מתודית, נשמע קטע מוזיקלי, ונעבור לימים האלה, לפוליטיקה, כי חייבים. אוקיי, חזרנו... בקטע הזה שאנחנו לא מכניסים בהקלטה, קצת הפלגנו בנוסטלגיה ודיברנו על עד כמה המסלולים של אנשים שלא הכירו זה בזמן אמת, עשו דברים נורא נורא דומים לאורך הדרך, כל אחד בניואנסים שלו, אבל כולנו, איכשהו הגענו, מי ששרד, הגענו לימים האלה, לעשור הנוכחי, לעשור של ההשתוללות באמת חסרת הרסן של הרשתות, זה התחיל עם בלוגים ועם צ'אטים ועם וואלה ועם טפוז ועם כל מיני כאלה, אבל מהר מאוד הגיע פייסבוק לחיינו והגיע יוטיוב לחיינו, ואחר כך הגיע טוויטר לחיינו, ואנחנו נפחנו לאנשים מסוג אחר לגמרי, ונדמה שגם החברה היא לא דומה בשום צורה שהיא לחברה שהייתה, למרות שאני מספיק זקן בשביל לזכור את הבחירות של 1981, כשפרס חטף עגבניות וכמעט איומים בסכין בהפגנות בפתח תקווה, כשהוא התמודד נגד בגין, אבל האלימות הייתה אחרת, היא הייתה יותר כבושה, ובוודאי היא הייתה פחות גרפית, וכשאני מדבר על גרפית, אני לא מדבר רק מה שיותם נבין עושה, אלא גרפית ברמה של השפה, ברמה של האלימות הבוטה, ברמה של ההתרסה האינסופית, אין כמעט דיון שהוא דיון ענייני, ואם אנחנו מדברים על העשור האחרון, אנחנו חייבים לדבר על העשור של נתניהו. כי מעבר לנתניהו האיש, יש פה איזשהו סמל של התבהמות על פני תקופה, נתניהו איתנו יותר מ-30 שנה, אבל העשור האחרון או ה-15 שנים האחרונות, זה משהו שלקח אותנו למעמקים שאני לא בטוח שמישהו חשב שבכלל אפשריים. ואתה כל הזמן שם. אתה עצמאי, אתה פועל בכל מיני מערכות, אבל אני חושב שבעיקר אתה מפרסם בפייסבוק, או לפחות אז, את הדברים שאתה רוצה להגיד, ואתה אומר אותם פתאום, ולא, אני לא זוכר שסיפרת על זה בתיאור הביוגרפי הקודם, בחלק הקודם של השיחה, פתאום זה נהפך לגרפי פרסה, לגרפי מאויר. קח אותי לשם.
מה שקרה, אני התחלתי, כשהתחלנו את השיחה, אמרתי לך שיותר מכל דבר אחר, אני אדם עם צורך לספר סיפור. והתחלתי התחלתי לספר סיפורים לעולם עם המצלמה כנער, ואחר כך עברתי לספר סיפורים לעצמי עם היומנים האישיים שלי, ואחר כך סיפרתי סיפורים לקוראים של כל העיר ושל ידיעות אחרונות, אחר כך של הארץ, לא הזכרתי שהייתי גם בארץ.
אוקיי. Okay.
בעיתון הארץ, הייתי תחקירן כלכלי בעיתון הארץ. סיפרתי גם סיפורים אולי לעיתונאים כדובר משרד השיקום, עסקתי בלספר להם סיפורים כדי שיספרו את זה לאחרים, סיפרתי סיפורים כשהפקתי עיתונים שלי, וכשכל הסיפור הזה נגמר ואי אפשר היה להמשיך עם זה מבחינה כלכלית, חזרתי לצלם, לצלם, ולחלוטין במקרה פתחתי דף פייסבוק, יש לי דירות שאני מזכיר, ואחת הדירות עמדה להשכרה, ורציתי לשים הודעות, תמונות של הדירה להשכרה, כדי שאני אוכל להעביר את הויזואלית, איך נראה הנכס, לקליינטים פוטנציאליים, לסוחרים פוטנציאליים. פתחתי דף לצורך זה בפייסבוק, לא העליתי בדעתי שאני אכנס לעניין, וככה להנעתי העליתי עבודות פייסבוק שעשיתי לעצמי, העליתי אחת, שתיים, והתחלתי עם פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ופתאום גיליתי שזה עוד דרך לספר סיפור, ולאט לאט נוספו, הגיע החבר הראשון, החודשים ארוכים היו שם רע, חברים וצופים בודדים, ולחלק גדול מהעבודות הפוטושופ שעשיתי, לא היו לייקים, לא היו תגובות, אני מניח שהם לא היו צופים, ולאט לאט התווספו צופים ועוקבים.
יצרת קהל.
יצרתי קהל, וזה הפך ל... ופתאום פתרתי לעצמי את הבעיה עם פלטפורמה רלוונטית לספר סיפורים, ומאז אני עוסק בזה בהנאה גדולה.
אוקיי, אנחנו לא במדיה ויזואלית, אבל אני מניח שרוב מאזיניי, כמה שהם יהיו, אני אפילו לא יודע את המספר האמיתי, בכל אופן, הרבה מאוד אנשים ש... אם נגיד להם יותם נבין, הם ישר יראו מול העיניים משהו שהוא, תרשה לי להשתמש במילים שלי ותגיד אחר כך אם זה מתאים לך או לא, גס, הרבה פעמים בעל אופי מיני, עכשיו הוא מגחיך את הדמויות שאנחנו רואים אותן בטלוויזיה, באינטרנט, הרבה מאוד יוטיוב, הרבה מאוד טיק טוק היום, מאוד מאוד פופולרי אצל הקהל המאוירים שלך, שוב, אני אומר מאוירים כי אין לי כל כך מילה אחרת, אתה משתמש בהרבה פעמים בצילומים אמיתיים ומעוות אותם, כמו שאומר, דרך פוטושופ או תוכנות אחרות, זה פחות חשוב כרגע, אבל כמה שהם מגוחכים בחיים, והם מגוחכים בחיים, רובם המכריע, וגם עושים לנו רע ברובם המכריע, אתה הופך אותם לרעים לתפארת, הם פשוט, בחלק מהמקרים זה מפלצות ממש. וזה, אני משער שאתה חוטף מחיאות כפיים ותשואות ומחמאות כמעט באותה מידה שאתה גם חוטף מהצד השני, תקן אותי אם אני טועה. זאת אומרת, איך אתה מסוגל לחיות בתוך כל הסערה הזאת? כי זה נשמע לי כמו, לא יודע, אתה יודע, מסחיטה של מכונת כביסה מאוד משוכללת, כל העסק הזה של לקבל תגובות מכל הסוגים לעבודות הספציפיות האלה.
מעניין, יש איזה איזה היפוך. אני בן אדם נחמד וחייכן.
בגלל זה אני כל כך מתפלא, אתה יודע.
ורגיש.
הם מוציאים ממך דברים שלא ידעת שיש בך.
כן, ויש בי כמויות מוגזמות של טוב לב ונתינה בלתי נשלטת.
אני רואה, סליחה, אני רואה כרגע שניים, שלושה אנשים שפותחים את הפייסבוק, הולכים לערך שנקרא יותם נבין, עוברים על המדיה, על, על, על האיורים, ומתגלגלים מצחוק, אבל תמשיך.
ואני חושב שתמיד הייתי ככה, זאת אומרת, מההתחלה, אספר לך סיפור, כשעבדתי בכל העיר, לקחתי לעצמי פרויקט, לעשות חיים קשים לקבלן שהיה אז מאוד דומיננטי אז בירושלים, לימים בכל הארץ, מרדכי יונה. וחשפתי שחיתות אחר שחיתות שלו, שחיתויות נדלניות של מרדכי יונה, ומעולם לא פגשתי אותו אישית, דיברתי עם הדוברים שלו, פעם הגיעו בנים שלו למערכת, אבל איתו אף פעם לא פגשתי אותו אישית, ויום אחד הגעתי לאיזה כנס נדלן, בית העם בירושלים, וניגשתי להגיד שלום למחזיק תיק הבינוי, התכנון והבינוי דאז בעירייה, וישב לידו מרדכי יונה, וכחילה קראו לו, לא כחילה, ברכי שמו הפרטי, כחילה הציג אותי לפני מרדכי יונה, וראינו אחד את השני פעם ראשונה, וכשמרדכי יונה ראה אותי, הוא נרתע אחורה בבעלה, והסתכל עליי ואמר לי, זה אתה, הייתי בטוח שאתה הרבה יותר גבוה.
נהדר.
כן, אני 1.70 מטר, אני בחור נמוך. והוא דמיין אותו, עכשיו, זה תמיד היה ככה, זאת אומרת, יותם, בן אדם פרטי, לא יוצא בצורה אחרת לחלוטין, כשאני מספר סיפורים, כותב כתבות, או עושה פוטושופ. למה זה? אני לא יודע, אבל...
אבל באמת, אתה... הסיפור הזה לוקח אותי, פתאום המובאה הזאת קפצה לי לראש. אתה יודע, אתה בטח, אנחנו כמו שהסגרתי, כמה שנים בודדות בינינו, אבל אנחנו ילידי החלק הראשון של הפרויקט הציוני הזה, אתה יודע, המחצית הראשונה, ואתה בטח זוכר את פטריקים ואת כל הסטלגים למיניהם, כל החוברות הקטנות שהיינו קוראים כילדים, ונורא, זה היה נורא מעורר אותנו, גם האלימות וגם המיניות וגם כל הסיפורים והכל. ולימים התברר שזה לא, שכל השמות של הכותבים של הסיפורים האלה הם לא היו, זה היה פסבדונים, זה היה חבר'ה סטודנטים מקל ומגד, זאת אומרת, אני מדבר על הצעירים, לא האבא, שישבו וכתבו כל מיני סיפורים והמציאו באמת דמיון מטורף לגמרי, על דברים שמופרכים, למרות שבעידן הפורנו של היום שום דבר לא מופרך, אבל אז זה היה מבחינתנו סוג של חתרנות והעזה והכל, והאנשים עצמם שכתבו את הדברים האלה, היית פוגש אותם ברחוב או נפגש אותם לא יודע מה, בקוקטייל או בתור לסרט, לא היית מעלה על דעתם שמישהו יכול להגות את כל הטירוף הזה שהיה בספרונים הקטנים האלה. וזה נורא הזכיר עכשיו את מה שאמרת. זאת אומרת, אתה יותם, הבחור החביב, המעודן, אני מדבר איתך כבר שעה, ואתה מחייך, וכמו שאמרת, הפריים שלך לא כזה גדול מאיים, לא מפלצתי, וכשרואים את העבודות הגרפיות האלה, ואני אומר גרפיות, מעבר לזה שזה גרפיקה, זה גרפי במובן הפורנוגרפי של המילה, גרפי בולט, בזעזע לפעמים, איך מחברים את הדברים האלה? איך, איך, איך האישיות שלך מנווטת בין שני הדברים?
שאלה שאף לא נתתי דעתי עליה, מאוד יכול להיות שאני רוצה להיות, אני מנסה להיות מה שאני לא באמת, זאת אומרת, זה גם כנראה מה שהסיפור עם הסופרים, שהזכרת אותם כרגע.
כן.
הם רוצים להיות מה שהם לא.
כן, האחנונים שרוצים להיות פטריקה המסוקס ובעל ידי הידיים, ידי הנפץ, או איך שקראו להם כל הגיבורים, גיבורי העל האלה.
הכרתי דרך העמוד שלי בפייסבוק, והכרתי לא מעט אנשים מרתקים, והיה מאוד מרגש לפגוש אותם, חלקם הפכו לידידים קרובים שלי, תמיד מופתעים לחלוטין להכיר אותי ברמה אישית. מצטייר בעיניהם.
אני יכול להעיד, גם אם זה בזום, אתה יודע, זה עדיין נורא מוזר, הדיסוננס הזה, כי אני חושב שרוב האנשים זה what you see is what you get, ברוב המקרים, אני לא חושב שמישהו שפוגש אותי, אומר וואלה, לא תיארתי לעצמי שאתה ככה או ככה או ככה.
אני אפילו מקפיד לשים תמונת פרופיל זועמת.
או, הנה, בבקשה, תדמית זה דבר חשוב.
לא במודע, אבל אנשים שואלים אותי, למה אתה שם את התמונת פרופיל הזה? התמונת פרופיל, אני מחליט פעם בשלוש או ארבע שנים, תמונת פרופיל, הקודמת הייתה ממש מפחידה, הייתה לי איזו תאורה שם, שהפכה אותי לפרצוף מפחיד, מזרי אימה, ו...
אתה נתקל, באחד על אחד, לא דווקא בפגישות אחד על אחד, בכתיבה, בתביעות, באיומים, זאת אומרת, יש לך קונטרודיקשן עם המאוירים שלך?
דרך הכרטיס יש איומים ויש כללות ודברים איומים, כאילו, נגד אשכנזים ונגד...
לא, זה אנחנו רגילים, אבל במקרה שלך זה ממש אחד לאחד ברמה של... ברמה של, יכול להיות איומי, לא יודע מה, איומי פגיעה פיזית.
מכיוון שאני אופנוען, אז לא מעט, לא פעמים, לא מעט פעמים קיבלתי איומים שישרפו לי את האופנוע. שכנים שלי שהם חברים שלי בפייסבוק אומרים, מה יותם זה ייגמר ברצח, תיזהר.
זה נורא מסוכן, תשמע, אני לא משוכנע.
אני בן אדם בלי פחד, האלמנט הפחד לא קיים אצלי.
זה חייב היה להיות ככה, כי הדברים שאתה מפרסם הם דברים שעל פניו, אם אני, תשמע, לי יש מזג עיתונאי ש... לא בן אדם אלים ומשתדל, אני אומר את הדברים שיש לי להגיד בצורה הכי נחרצת, אבל משתדל ברוב המקרים לא לפגוע באנשים לגופם, לא להגחיך אותם מעבר למה שהם מכוחכים בדברים שהם אומרים ועושים, ובוודאי לא לעשות דברים, אפילו לא בכתיבה, כי אני כישרון לאיור, אבל לא לעשות בכתיבה דברים שאתה מעז לעשות באופן באמת משולח רסן, אני חייב להגיד, זה לגמרי ככה. אגב, מהמעט ששלחת לי רק בשביל שאני אתרשם באופן בלתי אמצעי, מה שאתה מפרסם, בדיוק, מה שאתה מפרסם, זה הכי מעודנים ממה שאתה באמת לפעמים עושה. אז אני רק, הסגרתי פה סוד גדול, אבל אני לא מראה אותו, אז זה עדיין בסדר. גם חטפת פניות משפטיות ממש, זאת אומרת, תביעות דיבה, דברים כאלה?
לא, חטפתי ברחוב, אנשים, קורה לי לפעמים שאנשים זהים אותי, מזהים אותי או לפי התמונה או לפי השם, קרה לי לפני כמה זמן שקופאית שאלה אותי אם אני חבר מועדון, ואמרתי כן, והייתה התנפלות, הייתה גם קופאית אחרת שאפילו החמיאה לי.
יפה.
כן, וגם התנפלו עליי ברחוב, בבית שמש קרה לי התנפלות עם איומים די מפחידים, אפילו, אני חושב שאפילו כתבתי על זה פוסט. אבל זה די נדיר.
אבל בגדול אתה אנונימי, זאת אומרת, הרי אתה לא אחד שמופיע בטלוויזיה, או... זאת אומרת, אתה יכול להתנהל בעולם בלי שידעו, הנה, זה המפלצת שמציירת אותנו כמו מפלצת.
המקרים שזיהו אותי מהתמונה ברחוב הם ספורים.
הבנתי. אז אני אקח אותך מעבר לאומנות עצמה, וזו אומנות, אני חייב להגיד, בעיניי זאת אומנות, באמת ברמות הכי גבוהות, לא חשוב כרגע, אם יש דברים שאני אגיד, תשמע, זה עובר את הגבולות הטעם הטוב, אבל זה באמת עניין אישי. מה יש בתקופה הזאת, באנשים האלה, במשפחה הספציפית ההיא, שנמאס לי להגיד את שמה, אבל גם בכל המעגלים שסובבים אותה, שבהם, שאיתם אתה מתעסק, בתכלס, הכיוונים הפוליטיים של שנינו די ידועים וברורים, לא צריך עכשיו להתחסד, מה יש בהם שמוציא מרובנו בכתיבה, בטוויטר, או בפייסבוק, או לא יודע מה, בשיחות אחרות, את הזעם הבלתי נשלט הזה, ובמקרה שלך, הזעם הגרפי, שהוא כל כך גרפי ובוטה, מה נהיה כאן? זאת אומרת, זה תמיד הייתה פוליטיקה, תמיד היו דיונים, תמיד היה קטע, כן כיבוש, לא כיבוש, ערבים, לא ערבים, שמאלנים וכו'. אתה מסוגל לשים את האצבע על מה קרה כאן באמת?
כן, יש כאן ראש ממשלה סכסכן.
הוא כבר לא ראש ממשלה, אני חייב להזכיר לכולנו. אנחנו לא מצליחים להשתחרר מזה, זה בסדר, אתה לא לבד.
יש כאן ראש אופוזיציה
כן.
שהיה כראש ממשלה, היה סכסכן מסוכן שמאיים לשוב ולכבוש את השלטון ולחסל את הדמוקרטיה. וזה...
אבל תקשיב, תקשיב, שנייה, לא, אני חייב פה, אני הרי מתאהב אותו, לא פחות מה שאני מתאהב אותך, ואת המשפחה שלו, ואת כל מה שסביבו, ואת כל החבורות האלה, אני לא מתבייש שאני אומר את זה בכל רגע וכותב את זה בלי סוף. אבל אני, יש לי זיכרון, מה לעשות, ואני זוכר את בגין הדמון, ומה שנתניהו ואחרים לא למדו, בגין שכח מזמן, למרות שהוא כבר לא איתנו הרבה מאוד שנים, בגין המציא את ההסתה, המציא את הסכסכנות, הוא זה שטבע את המונח הקיבוצניקים המיליונרים והשמאלנים הבוגדים, וגם אם הוא לא השתמש במילים האלה בדיוק, ככה זה עבד. וזה לא רק, ובאמת לא רק בפוליטיקה, זה היה ברמה אישית, והוא גם חטף הרי מבן גוריון וכן הלאה, זה לא חדש, ואחר כך שרון, אני זוכר באופן מפורש, אם שרון יהיה זה וזה וזה, אנחנו יורדים מהארץ, ואם שרון יהיה זה וזה, אנחנו לא יודע מה, ישרף המועדון, ואם שרון יהיה שר הביטחון, ואם שרון יהיה שר ראש ממשלה, ושרון היה זה, ושרון היה זה, וכולנו עדיין פה, ומה שלא עשינו, כולל הפגנות שר בבושתילה, כולל שלום עכשיו באמצע שנות ה-80, לקראת, סליחה, את שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, אפרופו תהליך השלום והכל, האמוציות לא היו ברמות האלה, מעולם. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לזה. סוג של, תרשה לי, וזה מתחבר לגרפיקות שלך, חזירות שמעולם לא הייתה כאן.
כן, יש פה מנהיג שלא משחק לפי כללי המשחק. זאת אומרת, גם שרון וגם בגין,
וגם אולמרט שנחליף עליו כמה מילים תכף.
כן, שיחקו לפי כללי, כל כללי המשחק הדמוקרטיים, וביבי מרסק אותם. והוא מרסק אותם כשאין מולו אף אחד שמעיז להיות, לעמוד מולו, וגם כן, לא, וטוב שכך, כולם משחקים לפי חוקי המשחק, והוא מרשה לעצמו לבעוט בהם ולהתעלם מהם, וזה מה שכל כך נורא וכל כך מסוכן וכל כך מלחיץ.
כן, הזכרנו גם שמות אחרים, אגב, כתבתי וגם בשיחות אישיות אני אומר להרבה מאוד אנשים שהיו בתוך המערכות האלה, אם זה אהוד ברק, אם זה אנשים מפלגת העבודה, ואפילו ממרץ, מכל מי שהיה במערכת הפוליטית והיה שותף, הרי כולם היו שותפים של נתניהו לאורך דרך, חוץ ממרץ, שהיו שותפים בממשלה שהייתה יותר ימנית אפילו מכל הממשלות של נתניהו, אבל באמת נניח את זה כרגע בצד, לא ברור איזה ברירות היו לה. אני אומר, אתם אשמים בזה עצם קיומו של נתניהו והביביזם הוא על הראש שלכם. אתם אפשרתם למפלצת הזאת להרים את הראש, ומעולם לא העזתם לעמוד מולה, וציפי לבני ואולמרט וברק והרצוג ופרץ ו you name it, כולם, ממופז ועד, אני לא יודע מה. והם אומרים, הוא לא היה כזה, הוא השתנה, אחרי 2015 הכל השתנה, אני מכיר אותו, עבדתי איתו על פרויקט עיתונאי, איתו אישית, בתחילת שנות ה-90, על איזשהו ספר שאח שלו כתב, ואני אמרתי, הוא אסון, 1990, כן, 1991, אני מדברים 30 שנה ויותר. אתם לא ראיתם, אתם חייתם איתו, אתם אכלתם קש ממנו, הוא בגד בכם, הוא תקע לכם, הוא... איך לא עצרתם את זה? ואין להם תשובה. הוא השתנה. אני לא חושב שהוא השתנה.
היכולת של ביבי להתקבע ולנעוץ את עצמו בליבם של מעריציו, של הקהל שלו, היא פנומנלית, היא... אני לא יודע אם יש עוד פוליטיקאי כזה בעולם, הוא עושה את זה בצורה מבריקה, ויחד עם זה שהוא משחק, מתעלם מכל חוקי המשחק, זה הופך אותו לדמות כל כך דמונית. לדמון, דמון, זאת אומרת, לא לדמות, הוא באמת...
כן, אבל כמו שאנחנו רואים עכשיו הוועדיים של מירון ושפה בקרמל וההתנהלות so called מול איראן והכל, יכולות הניהול האמיתיות שלו עלובות. הבן אדם לא מסוגל לקבל החלטות, הסיפור עם הפליטים, תחשוב על זה, היה מתווה פה שבאמת עם האום ומדינות שקלטו וחלק לקלוט פה, וזה היה יכול לפתור, תראה כמה הסייקלים של החדשות עפים פה כל כך מהר, שאנחנו בכלל זוכרים שהייתה בעיה פליטים מאפריקה, והם נהרו וכמעט כבשו את מדינת ישראל, אבל רק לגעת באנקדוטה ההיא הקטנה, אפילו החלטה כל כך הגיונית פשוטה שהוא כבר קיבל, רק בגלל שהבן שלו ישב לו על האוזן, הוא ביטל אותה אחרי שעתיים. זאת אומרת, זה הפער בין היכולות האמיתיות שלו לתדמית שהוא הצליח לבנות לעצמו, לפחות בעיני הקט שמאמינה בו. אני לא, תשמע, המובאות הן חייבות להיות מעולמות מאוד מאוד, כתבתי על זה באיזשהו הקשר של המשפט שמתנהל, ממחוזות פירון, צ'אושסקו, אימלדה מרקוס. זה לא דברים שהעולמות הדמוקרטיים מכירים. אנחנו לא מכירים דברים כאלה. אולי טראמפ, אבל גם הוא יחסית, אתה יודע, במחוזות הביזר האמריקאים, נניח שאיך זה יכול להתקבל. פה בארץ נורא מוזר. הזכרנו שם, נוסף, ויש לך ניסיון מעניין איתו, ומעניין אותי, אפרופו המשפט שהוא מנהל, אני מדבר על אהוד אולמרט, המשפט שהוא מנהל, משפט שהם מנהלים נגדו, משפט הדיבה על זה שהוא טען שהם לא נורמלי, שהם חולי נפש, וזה מניע קרקס לא נורמלי, ואולמרט פשוט נהנה מכל רגע, רואים את זה שם, אבל גם במשפט תיקי אלף לצורך העניין, של המתנות, של טובות הנאה, שבסופו של דבר אולמרט הורשע באחד מהמשפטים האלה וריצה עונש מאסר בפועל. אתה פגשת אותו בנסיבות מעניינות, עזרת לו בדרך מסוימת בספר שהוא פרסם, בוא קח אותי קצת לסיפור הזה של אולמרט, כי הוא נורא מעניין, ראש ממשלה שנחשב ראש ממשלה מוצלח, שמשהו הפיל אותו בדרך, ועדיין לא ברור עד הסוף, אם בצדק או לא בצדק, או האם איך כתבתי איזה פעם, האם הוא הורשע בסיפור הנכון, אחרי שהוא זוכה בכל כך הרבה סיפורים, זאת אומרת, הורשע בסיפור הלא נכון, אחרי שהוא זוכה מכל כך הרבה סיפורים, שכנראה כן היו נכונים, ב-30 השנים שלפני זה. איך אתה התרשמת מהאישיות הזאת? האם יש איזושהי מקבילה התנהגותית, נפשית, בקטע של לרצות להיות מוערך על ידי אנשים עשירים, להיות ממומן, להיות להסתובב בסלונים של גבירים, לקבל טובות הנאה. איפה אולמרט עומד מבחינת האישיות בינו לבין נתניהו? איך אתה התרשמת?
הם בדיוק הפכים. אולמרט הוא איש ביצוע, הוא מהמנהגים הנדירים שמוכנים להכניס את עצמם, שיש להם אסטרטגיה ויעדים שברור להם שהם לא יהיו אלה שיקצרו את הפירות של היעדים, והמחיר שהם ישלמו כדי לממש אותם יעדים יהיה מחיר פוליטי גבוה, וכך זה מתחילת דרכו כפוליטיקאי. הוא עשה דברים ענקיים, עצומים, כשר בריאות, כראש עירייה בירושלים, כראש ממשלה, ודברים שהוא אכל עליהם מרורים מהציבור, הפך להיות במידה רבה סנו ולא מוערך, והיום אף אחד לא זוכר לייחס לו, לתת לו קרדיט על ההישגים האלה. ביבי תמיד רחב, אף פעם לא, תמיד עבד רץ לפי הרוח, עשה את הדברים הפופולריים שיתאימו לקהל שלו, ולקח לעצמו קרדיט על דברים שהם לא, שאין לו שום סיבה שהוא ייקח קרדיט עליהם. ומבחינה הזאת הם הפכים, אולמרט הוא איש עבודה חרוץ, אמיץ, ידען, נחוש, שלא משקיע שום דבר ב... שום אנרגיה בפופולריות שלו כפוליטיקאי, ולכן ברוב השנים, או כמעט תמיד, הוא היה פוליטיקאי לא אהוד ולא מוערך, והוא בעיניי הוא איש ענק, הוא איש עם יכולות ועם הרבה מאוד זכויות. רציתי לומר לך מהם הסיבות שהביאו לה, אפשרו את הנפילה שלו. הראשונה זה המעמד, הפרופיל הציבורי הרע שהיה לו במהלך עשרות השנים שבה הוא פעל כפוליטיקאי, השני זה מה אמרתי השני? אני כבר מתבלבל.
תראה, היה לו גם את המכונה של נתניהו עמדה מולו.
לא, אמרתי השני, אבל כבר לא זוכר מה היה השני. השלישי היה
מחאת המילואימניקים.
הידיעה הברורה של הימין, והיו אלה איזה תחקירים וכתבות, ורעיונות וצילומים על הרדיפה שהימין בארץ ובעולם עשה לאולמרט. הידיעה שלהם שהוא יהיה איש שיחזיר את השטחים, שיבצע, אם הוא לא יצליח להגיע להבנה על הסכם שלום עם הפלסטינאים, הוא יבצע מהלכים חד צדדיים ליציאה מההתנחלויות המבודדות, על זה הוא נבחר, הוא המנהיג
היחיד, כן, תוכנית ההתנתקות,
שנבחר עם הרבה מאוד מנדטים, עם הצהרה ועם מצע ברור, שהוא הולך בראש ובראשונה לנסות ולהשיג הסכם שלום עם פלסטינאים, ואם הוא לא יצליח, הוא יבצע צעדים חד צדדיים כדי לעצור את השקיעה של ישראל לתוך התהליך שבו אנחנו נמצאים היום. וזה, אמרו את זה גם אנשי ימין למצלמות, זה הוציא מהם אנרגיות שחייבו גיוס תרומות וליקוט מקורות וסיפורים, התגלו אחר כך כנבובים, אבל טלנסקי למשל, זה יהודי שמצא, היו על זה כתבות, איך בעצם אספו חומר, זהו, ואז הייתה גם מכונת התעמולה שביבי שרצה לחזור לשלטון, הפעילה נגד אולמרט עם ישראל היום, ועם כל האלמנטים, ותוסיף לזה גם את האלמנט של הפרקליטות שביקשה לשמר את כוחה. עכשיו בואו נסתכל על זה ככה, הפרקליטות רואה בטוחה, אנשים שחיים בפרקליטות בטוחים שככה דברים צריכים להתנהל, הם לא פושעים, הם אנשים טובים, אנשים נהדרים, אנשים כאילו הם לא עושים את זה לסיבות אישיות, הם בטוחים שהפרקליטות צריכה להתנהל ככה, וכל שינוי בפרקליטות וכל גריעה מכוחם זה אסון משפטי היום ונורא. וכשמישהו, הם רואים פוליטיקאי שמנסה לפגוע בהם, אז לא פעם ולא פעם, זה קרה בעבר, הם אומרים אולי הוא מושחת, והם מנסים לדוג משהו, מתוך מחשבה, זאת אומרת, לא איזה דמון מפלצתי שהם רוצים, זה הלך הרוח שלהם, זאת אומרת, ככה זה, זאת הדינמיקה שנוצרת, קורית פעם אחרי פעם, ואני יכול לחלק, יש במדינת ישראל פוליטיקאים, שבגלל הגיבוי המוחלט והאהדה המוחלטת והמלאה שלהם לפרקליטות במבנה הנוכחי שלה, בעוצמת הכוח הנוכחי שלה, מקבלים מהפרקליטות גיבוי ולא בודקים אותם ולא חוקרים אותם.
הסיפור עם אולמרט היה מאוד מאוד מוזר, כי לאורך כל השנים, כמו שאתה אמרת, והוא לא ידע, הוא לא ידע לחתוך את הדברים האלה. לאורך כל השנים הוא נחשד בסיפורים על חשבוניות ובסיפורים קרמיה ובסיפורים מרכז ההשקעות ובסיפורים האנגלומי ובסיפורים בלי סוף. הוא לא ידע לחתוך את הדברים האלה כמו שצריך, להגיד איפה הוא טעה ואיפה הוא צדק ולהגיד ולנהל את העסק הזה כמו שצריך. ובסוף בסוף אותו שופט,
דוד רוזן,
כנראה התחושה שלי הייתה, וכתבתי איזשהו מאמר או משהו בפייסבוק, אני לא זוכר מה, אחרי שנגמר כל הסיפור הזה והוא הורשע סופית והלך לכלא, שאני כתבתי, שאני מבין שהכותרת הייתה משהו כמו, רוזן סגר עם אולמרט חשבון של 30 שנה על הקייס הלא נכון. אוקיי, יותם, זה היה ארוך, מרתק, חלקים גדולים מכל מה שדיברנו פה, גם בגלל שאנחנו רוצים שישארו חסויים, גם בגלל שזה לפעמים נשמע כמו שיחת סלון ולא שיחת פודקאסט מן המניין. אני אאלץ כמובן לחתוך ולערוך, אבל זה עבודה שלנו, אנחנו עורכים בסוף. תודה שהתפנית אליי, זה היה באמת משכיל מאוד, מרתק מאוד, וכמו שאני אומר לאורחים רבים אחרים, אני מעריך שעוד ניפגש, כי כמעט כל מי שמעניין אותי חוזר פה לסבבים נוספים של שיחות. אז תודה.
אני אשמח, תודה רבה, תודה.
להתראות.